אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל מעבר הירדן, מערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, בלבן וחסרות ובתי זהב. אחרי הקוטו את סיחון מלך האמורי, הועיל משה בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. חכמים אמרו לנו כמה פעמים שבכל מקום שכתוב אלה, זה פסל את הראשונים, ואלה מה להוסיף על הראשונים. מה המיוחד שבספר דברים ששונה משאר חלקי התורה? הזוהר אומר, כשישראל יצאו ממצרים הם קיבלו את התורה באורח כלל. הקדוש ברוך הוא נתגלה אליהם, משה לימד אותם שיש בורא עולם, שהוא מקיים את כל העולם, הוא עושה את כל הניסים והנפלאות. אחר כך ישראל רואים את כל הניסים והנפלאות, יודעים זה מעשה השם הגדול והנורא, מכירים את ריבונו שלם בצורה כללית, יש בורא עולם. אחר כך יש נושא התורה, אבל פרטי הדברים, קבלת עולם מלכות שמיים מפורטת של הכל, רמ"ח איברים ושס"ה גידים על כל חלקי התורה, כל פרטי ישראל עדיין לא ידעו. הייתה קבלה כללית. רק אחרי 40 שנה הועיל משה באר את התורה הזאת. כלומר, כאן כשישראל מגיעים לסיום המהלך במדבר ולדעת את כל התורה כולה, ישראל מקבלים את התורה לא רק באורח כלל אלא גם באורח פרט. כך הוא מפרש את הדבר הזה, באורח פרט, פירושו של דבר שהם יודעים גם לממש את האמונה בכל הופעות החיים, בכל פרטי המצוות, בכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים של האדם. שיש הבדל גדול בין קבלה כללית, נגיד אדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים כללית, ובין אדם מקבל עצמו עול מלכות שמיים עוד יותר מפורטת על רמ"ח איבריו. זאת אומרת שהראש שלי תמיד יהיה עסוק ומכוון לעשות את רצונו, לחשוב מחשבות של קודש, לחשוב מחשבות של תורה, של עבודה, של יראת השם, של אמונה. הדיבור שלי שיהיה תמיד דיבור שמור, כמובן בסור מרע, וכן עושה טוב, עוסק בתורה, במצוות, במעשה חסד וכדומה. וכן הידיים, וכן הרגליים, כל רמ"ח האיברים. אז ישראל נמצאים כבר עכשיו כאן, ובמובן הזה אפשר להגיד, אלה הדברים עכשיו דברים שלמים, דברים מושלמים. דבר שני, ישראל נמצאים כאן בכניסה לארץ ישראל. זה קבלת תורה חדשה. אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר ירדן. פה כבר בערבות יריחו עומדים כאן ישראל על סף הכניסה לארץ ישראל. בעצם במקום שהוא יהיה ארץ ישראל אחר כך, עבר הירדן הוא גם כן התקדש בקדושת ארץ ישראל. אבל רק אחרי שעם ישראל נכנס לארץ ישראל המערבית וכבש את ארץ ישראל המערבית, נתקדשה גם עבר הירדן המזרחית. מקודם לא. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא לא ייכנס לארץ. כי משה נקבר כשזה היה עדיין חוץ לארץ. אבל אחר כך עבר הירדן, זאת אומרת הוא בבחוח, עבר הירדן הוא חלק מארץ ישראל. מצב אחר לגמרי של קבלת התורה. קבלת התורה בכניסה לארץ ישראל זה דרגה אחרת לגמרי. משה זוהר אומר שמשה רבינו אומר לישראל, השם אלוקיכם, אומר להם בלשון השם שלכם, לא אומר אלוקינו. שואל הזוהר, משה רבינו, שמי כמו משה רבינו, שריבונו של עולם מקבל עול מלכות שמיים, למה הוא אומר השם אלוקיכם? הזוהר בפרשת יתרו אומר מפני שהוא אומר לישראל שנכנסים לארץ. אתם שנכנסים לארץ, השם אלוקיכם. אבל כל הדר בחוץ לארץ, כלומר משה רבינו אומר שקבלת עול מלכות שמיים שלו, הענקית, הגדולה, שאין כמותה, היא איננה כמו קבלת עול מלכות שמיים במובן מסוים של ישראל שנכנסים לארץ ישראל. יש כאן איזה בחינה אחרת, בחינה גדולה, אולי מהצד של הכלל, כלל ישראל מופיע רק בארץ ישראל, שם עם ישראל מקבל מלכות שמיים, כל אחד מישראל הוא חלק מהמהלך הגדול של קבלת מלכות שמיים של אומה, שזה רק בארץ ישראל. על כל פנים, אלה הדברים. כאן מדרגה מיוחדת, מדרגה של תורת ארץ ישראל. וגם אומר הזוהר, אני חוזר לזוהר הקודם, הוא אומר שבספר דברים יש דברים שלא נכתבו מקודם. מידעת היום והשבועות האלוהיך כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כלומר, יש כאן אמירה, ידיעה, לא רק ידיעה כללית שיש מציאות ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו. את הפסוקים הללו, את השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה מופיע בספר דברים. זאת אומרת, יש כאן קבלת עול מלכות שמיים של הכרה שהשם הוא האלוקים. כלומר, כל הכוחות כולם, כל ההופעות, כל הפרטים, להכיר את ריבונו של עולם בכל המציאות כולה, בכל ההופעות של המציאות, בכל מקום נמצא ריבונו של עולם. אין עוד, עוד יותר עמוק, לא רק אין עוד אלוקים, אין עוד שום דבר. כלומר, הכל זה הופעה של ריבונו של, ריבונו של עולם. זה הכל מתחדש לנו, זה אפשר לדבר על זה רק אחרי 40 שנה של קורס של אמונה, של תורה, ורק כאשר נמצאים על סף הכניסה לארץ ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אני רוצה להביא כאן לדברי אור המאיר. כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אז בעל אור המאיר אומר שפעם התאספו הרבה צדיקים וחסידים אצל המגיד ממזריץ', והיו שם אנשים מגוונים מאוד מאוד, היו תלמידי חכמים גדולים והיו בעלי מעשה גדולים והיו גם אנשים פשוטים, וכמובן כל אחד מבקש לשמוע דבר אחר. אלה האנשים הפשוטים מבקשים לשמוע סיפורי חסידים שמחזקים אותם, אך הצדיקים רוצים לשמוע מוסר, הדרכות, מעשיות, תלמידי חכמים רוצים לשמוע רעיונות עמוקים, פנימיים, ואיך יוצאים ידי חובת כל כולם. למשל, למה הדבר דומה הוא מביא, אמר, אז המגיד ממזריץ' אמר, אדם שיש לו שתי נשים, אישה אחת זקנה, אישה אחת צעירה. הצעירה רוצה שהוא יראה צעיר, אז היא תולשת, ויש לו שערות, הוא אדם באמצע. יש לו שערות לבנות ושערות שחורות. אז הצעירה רוצה שהוא יראה צעיר, אז היא תולשת את כל השערות הלבנות. והזקנה רוצה שהוא יראה מבוגר, אז היא תולשת את השערות השחורות, ונשאר קרח מכאן ומכאן. איך יוצאים מדי חובת? מה שתגיד, כל אחד מושך לכיוון אחר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. כל ישראל, היו שם כל אנשים, כל מיני הצדדים של אנשים. ראשי השבטים, תלמידי החכמים הגדולים, וגם עמך בית ישראל. איך משה, הוא יודע לדבר דברים שכל אחד שומע מה שהוא צריך, מה שמתאים לו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן. והפרשה, באופן כללי, אנחנו מבוננים, יש כאן הדרכה, הדרכה מוסרית, ואמירה שחוזרת על עצמה כמה וכמה פעמים בתוך הפרשה הזאת, לא ליף, לא לירה, לא תגורו מפני איש. ואתה יוצא עכשיו למלחמת סיחון, לא לירה מפניו. יוצאים למלחמת אוג, לא לירה מפניו. הולכים, נכנסים לארץ ישראל, לא לפחד. והאמת היא שהיו סיבות רבות לפחד. כי עם גדול ורם קרנקים בארץ ישראל. אנשים גיבורים וערים בצורות. ובאופן הפשוט לנצח במלחמה את כל שבעת העממים שבארץ ישראל, זה לא כל כך לא קל, אם אפשר בכלל. והקדוש ברוך הוא אומר נכון, באופן הטבעי יכול להיות שנראה לכם שאתם לא יכולים להתמודד עם המלחמות הללו, אבל אני איתכם, ריבונו של עולם. עליי תשענו. כל מקום שהקדוש ברוך הוא אומר לנו ללחם, יכולים לשען על ריבונו של עולם. המשענת הזאת היא משענת בטוחה. ואתם יודעים הרי את כל הניסים הנפלאות שנעשו לכם כל הדורות ביציאת מצרים והמן במדבר, והקדוש ברוך הוא הולך איתכם כל הזמן, הולך איתכם במדבר. אז האמונה, להיות מאמינים גדולים, לשען על ריבונו של עולם ולהיות בטוחים. ויש מזה כמובן לימוד לא רק למלחמה פיזית, מלחמה מגשמית, אלא לכל ההתמודדויות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו להתמודד איתם, והם פורש, והם קשים, ונראים לפעמים בלתי עבירים, התמודדויות של יצרים, של משיכות, שקשים מאוד, ונראים לפעמים קשים מאוד מאוד. אבל יש פה הדרכת התורה, שהקדוש ברוך הוא איתנו, מה שהוא מצווה אותנו, מה שהוא מגבר את הדרך הזאת, והוא מבטיח לנו שהוא עוזר לנו. וכשמתמלאים בביטחון של אמונה, זה מה שבעצם הפרשה מכוונת אותנו, התורה מכוונת אותנו, מתמלאות בביטחון של אמונה, לא לפחד מכל התמודדות, מפני שתמיד ריבונו של עולם איתנו. אז כגודל האמונה, גודל הניצחון. זה הקו הכללי של של הפרשה. ספר דברים, אלה דברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. וכאילו חכמים אומרים שספר דברים נאמר של משה מפי עצמו. וכמובן שאנחנו יודעים שכל התורה כולה, אם מישהו אומר שמילה אות אחת בתורה היא לא נאמרה מפי ריבונו של עולם, זו כפירה בכל התורה כולה. כל התורה כולה היא נאמרה מפי הקדוש ברוך הוא על ידי משה, אבל מפי הקדוש ברוך הוא. גם חכמים אומרים פורש שהקללות שבספר דברים אמרן משה, ולכן הן שונות בסגנון מהסגנון של הקללות שיש בספר ויקרא. אז באה באמת התוספות במסכת מגילה, והוא אומר ברוח הקודש, לא שהוא אמר לבד, זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה היה כאילו אמרו משה. כשאנחנו מתבוננים באמת בספר דברים, אנחנו רואים בהמשך משה אומר מפי השם, פעמים הוא מתבטא באופן כזה כאילו הוא האומר, ובעצם ריבונו של עולם אומר. והיה אם שמוע תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מי אומר את זה? והיה אם שמוע תשמעו את מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. משה אומר, תשמעו לאהבה את השם אלוקיכם. ואז הוא אומר, ונתתי את ארציכם ואיתו יורם מלכוש. משה, אם אתם תשמעו לשם, אז אני אתן לכם יורה ומלכוש, אספת דגניך ותירושה ושריך. משה, משהו מדבר, השם מדבר מתור גרונו, כביכול. משה הגיע לרמה כזאת של התבטלות כלפי דבר השם, שכבר כל מה שהוא אומר זה בעצם דבר השם. בספר דברים שכביכול, כאילו נאמר, מפיו של משה, זה דבר השם שנאמר מפיו של משה. כל התורה כולה נדבר, אבל כאן איזה מהלך מיוחד כזה, שמשה מקבל איזה עמדה כזאת, שהוא יכול לדבר וזה דבר השם. זה המדרגה המיוחדת של ההופעה האלוקית שמופיעה על ידי משה רבינו. אני רוצה לעבור להפטרה שלנו, שזה הנוגע לפרשת לענייני דיום, לענייני הימים האלה. נביא לפניכם דברים שאמר הגר"א על הפרשה. שימו שמיים והזיני ארץ. בהלכות שמעוני הוא אומר, משה אמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. לפי שהיה קרוב לשמיים. האזנה זה למישהו קרוב. ושמיעה זה מרחוק. אז משה אמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. לפי שהיה קרוב לשמיים, אמר האזינו השמיים. ולפי שהיה רחוק מן הארץ, אמר ותשמע הארץ. בא ישעיהו ושמח לדבר, אומר גם כן את הדברים הללו, אבל הוא אומר באופן אחר. הוא אמר שימו שמיים, הוא לא אמר אזינו השמיים כמו שמשה אמר, הוא אמר שימו שמיים, ועל הארץ הוא אומר ואזיני ארץ, הפוך. שהיה, למה? שהיה רחוק מן השמיים, ישעיהו, לא במדרגה של משה, הוא היה רחוק מן השמיים, ואז הוא אומר, לגבי השמיים הוא אומר שימו שמיים, לגבי הארץ הוא אומר אזיני ארץ, שהיה קרוב לארץ. אומר הגאון, עד כאן ביארנו את הלקוט שמעוני. אומר הגאון, השמיים הם מבטאים תוכן עליון רוחני, התורה ניתנה מן השמיים. משה עלה להר לקבל את התורה שניתנה מן השמיים, ולכן משה היה במדרגה עליונה, מדרגה של התורה שהיא מן השמיים. והתורה ניתנה מן השמיים אל הארץ לקיים בארץ את מצוותיה. אז משה היה קרוב לשמיים, אמר אזינו שמיים, ושהיהו שהוא בא להוכיח לישראל על הקיום של המעשים והקיום הוא בארץ, אז ישעיהו אומר אזיני ארץ, כן? שימו שמיים ואזיני ארץ, שהוא קרוב אל הארץ. הוא מדבר על המצב הזה שהתורה מופיעה בארץ. אומר הגאון מווילנה, לאדם יש גוף ונפש. הגוף יסודו מן הארץ, והנפש מן השמיים. התורה גם יש בה שני חלקים. התורה מהשמיים, והמצוות מתקיימים בארץ. כאשר אדם מקיים תורה ומצוות, הוא מחבר את השמיים ואת הארץ. את השמיים שמשם כביכול התורה ניתנה מהרוח, והארץ בפועל על ידי הגוף. וזה שאמרו במדרש חזית, יונתי תמתי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לא אני גדול ממך ולא את גדול ממני. ושדרשו תאומתי, תאומים, תאומים שווים. והפירוש, לא אני, הכוונה לתורה שממני, אינה גדולה מהמצוות שממך, ולא המצוות שממך גדולים מהתורה שממני. ישראל שמקיימים את התורה, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. כלומר, כאן יש כאן איזו השלמה, תורה ומצוות, שמיים וארץ. עכשיו, משה אומר, האזינו השמיים ותשמע הארץ. אתם עדים, תהיו עדים על נתינת התורה לישראל. השמיים והארץ הם עדים. ומתי מזמינים עדים? עדים מזמינים בשעה שעושים את ההסכם, בשעה, כן, שנותנים את התורה, ואחר כך מזמינים את העדים בשעת הקיום של ההסכם. כן, כשבאים לגבות, אם זה בהלוואה, אז בשעה שכותבים את השטר ונותנים את השטר למלווה, ובשעת הגבייה צריכים להיות עדים, לראות שכבר שולם. ולכן אומר הגר"א, לא נאמר לשון זה אצל שום נביא, כי אם אצל משה שעל ידו ניתנה תורה, וישעיהו בעת הגבייה על עוונותיהם, וישעיהו להוכיח אותם על עוונותיהם. זאת אומרת, זה עת הגבייה. שימו שמיים ואזיני ארץ, כי פי השם דיבר. מה אומר ישעיהו? פי השם דיבר אז. שימו שמיים, אתם העדים, שאז הייתם בשעה שניתנה תורה, ואתם שמעתם את נתינת התורה, ועכשיו אתם יודעים על מה שקורה בפועל. זה כי השם דיבר אז. כן? בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. מתבונן בפסוק הזה, שבנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע. בהתחלה הוא קורא בנים, אחר כך ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. קורא לישראל בשלוש שמות של האומה, בנים, ישראל ועמי. בנים, אומר הגאון, זה הצד הסגולי, שהם, הבנים, הם קשורים באבא באהבה, הם נכנסים לכל מקום, הם מכירים את כל הסודות, את כל הפנימיות, זה הבחינה העמוקה של הקישור לריבונו של עולם, הבנים. ויש גם בחינה של קישור לקדוש ברוך הוא ביראה, לרבנו לקדוש ברוך הוא, שהוא אדון, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ידע שור קונהו, הוא יודע מי האדון שלו, השור מכיר את האדון שלו, והוא נשמע לו. והחמור הוא פחות נשמע, אבל הוא יודע שהוא יקבל בסוף אוכל באבוס, אז הוא עושה את זה בשביל לקבל שכר. כן? אז יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. וישראל לא ידע, עמי לא התבונה. זאת אומרת, יש כאן כל המדרגות. בנים גידלתי ורוממתי והם פשו בי. הבנים שהם במדרגה מאוד מאוד גבוהה עליונה, גם הם לא במקום הנכון שלהם, הם פשו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל, ישראל שהם החלק הירא, החלק שעובד את הקדוש ברוך הוא מהירה, בנים עובדים את הקדוש ברוך הוא מאהבה, החלק שלומדים שמהירה, הם גם כן ידע שור קונהו, אבל גם העירה היא נטמעתה אצל אלה שעובדים את השם העירה. ואלה שעובדים כדי לקבל שכר, גם כן, חמור ידע אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. יש כאן מוסר לכל המדרגות בישראל, כל מדרגה ומדרגה שצריכה לשמור על הגובה שלה, לא נמצאת במקום הזה. ואומר הגאון מווילנה, גם בתורה יש בעלי חוכמה ויש בעלי תורה ויש בעלי מצוות. אנחנו בעלי חוכמה אלא מי שעוסקים בתורה והחוכמה הפנימית, זה הבנים שנכנסים לחדרים הפנימיים ויודעים הסודות. יש בעלי תורה הגלויה, זה ישראל שלומדים את התורה. ויש בעלי מעשים, בעלי מצוות, שזה שער העם. כל השלושה מדרגות הללו לא נשמרו כמו שצריך להיות. וכן הדבר באדם עצמו, אדם הוא בעל חוכמה ובעל תורה ובעל מעשים. כלומר, הגאון מתבונן בדבר הזה, שאדם צריך להתבונן מכל הצדדים של האומה, מכל הצדדים של צורת עבודת השם, ועוד התפרטות. וכנגד זה מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, מדרגת החוכמה. הדיבור, מעיונות הדיבור של תורה ומעשה המצוות. ועוד מוסיף אגרה, מחשבה עצמה מתחלקת לשלוש, חוכמה בינה ודעת. דיבור מתחלק לשלוש, סוד, דרוש ופשט. ומעשה מתחלק לשלוש, חוקים, משפטים ומצוות. חוקים בשמיים, כמו שכתוב, הידעת את חוקות שמיים. משפטים בארץ, כמו שכתוב, מלך במשפט ימיד ארץ. והמצוות מחברות שמיים וארץ. ואדם, מי מחבר את השמיים והארץ? זה אדם. גם המידות מתחלקות לשלושה. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. זאת אומרת, מה רוצה להגיד לנו כאן הגר"א? שכל ההתבוננות צריכה להיות של האדם מכל הצדדים שלו. מכל הצדדים הכלליים של כלל האומה, מכל הצדדים האישיים של עצמו, גם בצדדים הלימודיים, גם בצדדים המעשיים. ובאדם יש גם כן עבודת השם, היא מתחלקת לשלוש. מידות מתחלקות לשלוש, בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. וכנגד זה אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אין מאן דבעי למבי חסידא לקיים מילי דנזיקין, זה בין אדם לחברו. ואחד אמר לקיים מילי דברכות, זה בין אדם למקום. ואחד אמר לקיים מילי דאבות, זה בין אדם לעצמו. כלומר, אדם, מה זה בין אדם לעצמו? כמו שכמובן, הכל זה בין אדם למקום. גם בין אדם לחברו זה בין אדם למקום. אם אדם גומל חסדים, הוא עושה מצווה. אם אדם נותן צדקה, הוא עושה מצווה. אם אדם משיב אבדה, הוא עושה מצווה. אם אדם טוען את חכם ראש לחברו, הוא עושה מצווה כמובן. אבל איך הוא עושה את המצווה הזאת? איך צורת המצווה זה בין אדם לחברו? ויש צורת המצווה שהיא שירה בין אדם למקום. המצוות שהן לא בין אדם לחברו, המצוות שתפילה, כן? קיעת שופר, גדולה וכדומה, אלה מצוות בין אדם למקום. ויש בין אדם לעצמו. מה זה בין אדם לעצמו? זאת אומרת, אם אדם נעשה יותר ערכי, יותר עוסק בתורה, אז הוא מתעלה, הוא עובד את השם, לומד תורה בעצם. אז כמו שאמרתי, גם בין אדם לחברו זה בין אדם למקום, אבל כל הדברים שלא נוגעים לאחרים ולא ישירות, זאת אומרת, זה הכל, כמו שאמרתי, איך זה בין אדם למקום? שאתה מתקדם, אתה נהיה חכם יותר, אתה מתחכם יותר גדול, אתה נהיה בעל מידות יותר מתוקנות, זה בין אדם לעצמו. שלושת הדברים הללו צריך התבוננות וחשבון נפש, וזה מה שישעיהו אומר, האזינו השמיים ותשמע הארץ, ידע שור קונהו, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו וכו'. השלושה הדדים האלה שהוא הציג הם בעצם מכוונים לכל השלושת הדברים המגמות בצורותם השונות שהגר"א מחדד אותם, מבאר אותם. כל אלה הבחינות הם צריכים תיקון. ואנחנו נכנסים כעת לימי השבוע שחל בו תשעה באב. וכמובן, אני אמרתי כמה פעמים משנים הקודמות, המון שאלות באות ונשאלות בימים האלה על כל מיני הלכות בהלכות אבלות. מה מותר לחבס לילדים? מה מותר לעשות, איזה ניגונות כן מותר, איזה דברים שאסור, דברים שמותר, האם מותר להתחיל לצייר ואחר כך רק לגמור את זה בסוף, אחרי תשעה באב. ואנחנו צריכים לזכור, עיקר הבעיה זה לא השאלה אם מותר להתרחץ כל יום, אבל צריך לשאול, גם את הדבר הזה צריך לברר, כמובן, צריך לנהוג את כל מנהגי אבלות. אבל עיקר עניינה של האבלות זה התזכורת וההתבוננות בחובה שלנו לפעול למען הגאולה, למען בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב. אז אפשר קצת להמעיט את החומרה של האמירה הזאת, שאת אומרת שהיו הרבה דורות של צדיקים גדולים, לא נמנע בית המקדש בימיו, מה הם החריבו את בית המקדש? אז אולי אפשר לבאר את זה, ממה שראיתי את זה באיזה מקום, אולי בעצם אומר את זה בשפת אמת, שכל דור צריך לבנות עוד זכויות ועוד התקדמויות, כדי שבית המקדש בסופו של דבר ייבנה. ודור שלא עשה את התפקיד שלו בקירוב לבית המקדש, אז כאילו הוא החריב את בית המקדש. זאת אומרת, לא, אם אנחנו לוקחים את זה באופן קיצוני, ואומרים, אם לא נבנה בית המקדש, כאילו נחרב, מה בידינו אנחנו יכולים לעשות? אדם היחיד יכול לעשות שיבנה בית המקדש? זה תביא בכל הציבור כולו. אבל כל אחד, ציבור זה פרטים. הרבים כולם, ביחד זה הציבור. אז צריכים להבין את זה, אבל כל מי שלא עשה את ההשתדלות שלו, שיהיה בית המקדש, זה כאילו הוא, את החלק הזה של בניין בית המקדש, שתפקידו לבנות כביכול, הוא לא עשה, וזה כאילו נחרב. זאת אומרת, אנחנו יש, צריכים התבוננות הזאת באופן מיוחד, בימים האלה, לא כל השנה כולה צריכים לחשוב על הדברים הללו, אבל באופן מיוחד, בימים האלה, לראות, להשתדל, להרבות הרבה זכויות, ובעיקר להתבונן בזכויות הכלליות. זאת אומרת, להתבונן בצורך הזה של בית המקדש, של בניין הבית, של בניין ירושלים, של בניין הארץ. אז מה אנחנו יכולים לעשות? להתפלל, להרבות בתפילה, לבקש, להרבות כמובן במעשה המצוות, וגם להתבונן כמובן בכל מה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה, שהסיבות של החורבן, ולתקן את הדברים הללו. ואחד הדברים, והדבר המרכזי של חורבן בית שני, זה היה שנאת חינם, וצריך לפתח אהבת חינם. אהבת חינם, לא חייבים לאהוב, לא, אין סיבה לאהוב, אבל בחינם, אהבת חינם. אהבת חינם פירושו שווה עמקה, עמקה מאהבת חינם זה התבוננות, שדורשים מאיתנו לאהוב אנשים. אנחנו לא אוהבים אותם, מה לעשות? מה זה הדרישה הזו? איך אפשר לדרוש מאדם לאהוב אנשים? יש אנשים שלא אוהבים אותם. אבל אחת כמה וכמה אנשים שלא כל כך ראוי לאהוב אותם בגלל ההתנהגות שלהם, שמנשים בעלי מידות מקולקלות, בעלי מעשים מקולקלים, והנפש נדחית לא מלאהוב אותם, נפך הטבע נוטה לשנוא אותם. אהבת חינם פירושו של דבר שלא מגיע לאהוב וכן לאהוב. ואיך עושים את הדבר הזה? ההתבוננות העמוקה היא להתבונן שבעצם הקשר שלנו, של כל חלקי עם ישראל, בעצם אנחנו אחד. ואם אנחנו לא אוהבים, יש לנו משהו בחיסרון בבריאות, כמו שאדם לא אוהב את האח שלו, את האבא שלו, את האמא שלו. לא יאהב את ילדיו, זה מחלה, זה לא נורמלי. יש כאלה שלא נורמלי. יש כאלה חולים שלא אוהבים את הילדים שלהם ורעים אליהם. יש כאלה להורים רעים, יש כאלה לאחים רעים. ממש מריבות ושנאת חינם בין אחים. זה מצוי, לא הרבה, אבל זה מצוי. זה מחלה. זאת מחלה. אבל אנחנו חושבים שאחים אם לא אוהבים זה מחלה. אבל אנשים זרים, זה לא מחלה. אז אנחנו צריכים לדעת להתבונן, שגם אם אנחנו אוהבים, שכל ישראל הם אחים, וכשלא אוהבים מישהו מישראל, אתה לא אוהב את אח שלך. אני אומר דברים פשוטים, אני לא חושב שאני מקדש לכם שום דבר, רק אני רוצה שנתעורר ביחד, להתבונן בדבר הזה, וליישם את הדבר, ליישם את העניין, את זה, להרבות באהבת חינם. אני חושב בליבי, חכמי זיכרונם לברכה אמרו שכל תענית שאין בה מפושעי ישראל, איננה תענית. תארו לעצמכם, תשעה באב זה תענית, כן? ייכנס פה אחד שיש לו טבע כזה שהוא חד מיני כזה. והוא רוצה להתפלל איתנו, והוא מתגאה בזה. הוא משתתף בתלוחות. והוא עכשיו רוצה את אישה באב פה להתפלל איתנו. איך אנחנו נקבל אותו? לא. תגידו מה נעשה. זה שייך לקבל אותו. אבל זה בדיוק. מה זה פושעי ישראל? יש לכם דוגמה אחרת שפושעי ישראל שצריך לשתף אותם בתענית? מה, שמישהו מחרד שבת בפרסיה זה כן בסדר? בתור פושעי ישראל וזה או לא, או מי שמתגאה, פושעי ישראל, הוא רפורמי. רפורמי מחליט לבוא שהוא רוצה להתפלל עכשיו עם האורתודוקסים בתשעה באב. מה עושים? קבל אותו? מה אתם אומרים? זה לתת לו לגיטימציה? גם הוא, גם השקפה שלא נכונה, מה להכניס אותו בבית המדרש? אז אני לא יודע, מי זה פושעי ישראל שהתכוונו? איזה סוג של פושעי ישראל התכוונו? צדיקים כאלה? מה? פושעי ישראל צדיקים מסוג אחר? חכמינו אומרים לנו שאם אנחנו לא נקבל אותו, זה לא יהיה תענית. זה לא יהיה תענית. הם עושים עכשיו מניינים של צדיקים, כדי להתפלל לקורונה. זה לא ציבור. צריכים להביא שם כמה פושעים, אחרי זה לא עובד. אם רוצים באמת שהתפילה תתקבל כתפילת הציבור, אז צריך להיות שיהיה ציבור. צדיקים, בינונים, רשעים. אנחנו, קשה לנו להקל את זה. כי זה נגד השקפה שלנו, מה זה? אנחנו רוצים שכולם, זה נגד התורה, מי שפוגע בתורה, איך אפשר לקבל אותו? אבל חכמינו אמרו שככה זה הסדר. הם חלק מעם ישראל, ואם הוא החליט שהוא רוצה הפעם להתפלל יחד עם הציבור, ולהשתתף עם הציבור, אז טוב שהוא בא, אז הוא עושה את התענית, שתהיה תענית ציבור. אם אנחנו לתשעה באב לא ייכנס מישהו כזה, יהיה לנו בעיה. צריכים להזמין. לא? צריכים לפתוח את הראש. חייבים לפתוח את הראש, זה לא כל כך פשוט הדברים האלה, דברים מורכבים. אבל חכמי זיכרונם לך לימדו אותנו שכלל ישראל הוא כולל את כולם. וצריך לאהוב את כולם, לא לאהוב את הקלקולים שלהם. בוודאי לא לאהוב, זה לשנוא את הקלקולים שלהם. אבל יש גם צדדים טובים אצלהם. יש להם נשמה אלוקית. וגם יכול להיות שיש להם קצת מידות טובות, שזה פועל יוצא מהנשמה האלוקית. אז צריך לאהוב אותם. וישנו את המעשים הרעים, לאהוב את הבן אדם, וישנו את המעשים. זה עבודה שאנחנו צריכים לעבוד בימים האלה. עבודה של התבוננות, של אחדות של עם ישראל, ואז שורה שכינה בישראל, ואז התענית אני ציבור, יהיה לרצון שהקדוש ברוך הוא יגלנו גולה שלמה, ומן המצרים ומן התשעה ימים אנחנו נצא לגולה שלמה במהרה בקרוב. Thank you.